מה שנשאר לנו לדורות מהבור. נשארה לנו הקשת. אני רוצה לנסות קצת לבאר את ה... קצת משהו, את העניין של הקשת ואת הקשר של הקשת למבול. במה זה, במה הקשת היא הביטחון שיותר לא יהיה מבול? איזה רמז יש בקשת שזה רומז לנו, מלמד אותנו שהמבול לא יגיע? מפורש בתורה שהמבול לא בא כעונש. דברים מפורשים. המבול בא בגלל כי ניחמתי כי עשיתי. זאת הייתה חרטה. כביכול בורא העולם התחרט. זה פירוש המילים כי ניחמתי. בורא העולם התחרט על ה... על הבריאה הזאת. זאת אומרת, הבריאה הגיעה. הבריאה התעמדה בצורה כזאת שזה הפך להיות מקח טעות. לא לזה התכוונתי. זה נקרא כי ניחמתי כי עשיתי. לא זאת הייתה הכוונה. ממילא, אז הבריאה מסתלקת, היא נעלמת. הבריאה נלקחת בחזרה. עונש, שכר, כל הדברים האלה הם חלק מעצם סדר הבריאה. הבריאה נבראה עם בחירה, ושכר מגיע לו עושה טוב, עונש מגיע לו עושה רע. כך נראית הבריאה. המבול הוא מחוץ לסדר, המבול הוא ביטול הבריאה. כי ניחמתי כי עשיתי. זאת אומרת, כביכול, הבריאה כאילו התבטלה. ככה הדין, הדין הוא כל דבר שנעשה בטעות, אז הטעות לעולם חוזרת. ניחמתי כי עשיתי, אם זה הכוונה. הבריאה הזאת, כמו שהיא נראית, היא בריאה בטעות. לא לזה התכוון בורא העולם. לא זה היה מכוון. אנחנו צריכים לדעת, להשתדל, לנסות להבין קצת. מה ההבדל העקרוני? בין הרע שהבריאה יכולה להגיע אליו היום, וזה לא יביא למבול. הרי זה מובן מאליו, שאם יש מציאות כזאת שנקראת שהבריאה יצאה לגמרי, מהמכוון, והיא הפכה להיות טעות, שנאמר עליה כי ניחמתי. ניחמתי זה הכוונה, אני מתחרט. לא לזה התכוונתי. כשאנחנו מסתכלים היום על הבריאה, אז קשה לנו להבין מה בדיוק ההבדל בין הרע שקורה במשך הזמן, בפרט היום, ובין הרע של דור המבול. זאת אומרת, בזה ש... הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא יותר מבול לעולם, אז זאת לא, הרי מובן מאליו, זאת לא שבועה, אף על פי שהדבר הזה יצטרך לבוא, אז הוא לא יעשה את זה. השבועה היא שזה לא יגיע למצב כזה. כביכול בורא העולם נשבע שהוא לא ייתן פתח, לא ייתן אפשרות שהמצב הזה יחזור ויגיע. אז אנחנו צריכים להבין מה ההבדל בין כל הדרגות של הרוע שאנחנו מכירים, שהם נראה שיותר רע לא יכול להיות. מה ההבדל בין זה לבין מה שהיה בדור המבול, שזה הביא לכי ניחמתי כי עשיתי. המשמעות הפשוטה בדברי חז"ל זה ההנהגה השתנתה. מה שהיה אפשרי לפני המבול נהיה בלתי אפשרי אחרי המבול. השם למבול ישב וישב השם מלך לעולם. הדבר הזה לא היה לפני המבול. אז צריך להבין איפה נקודת ההבדל שמה שהיה אפשרי אז נעשה בלתי אפשרי היום. בחז"ל כתוב תיאורים. תיאורים נפלאים מאוד, משונים, על השפע והכוחות שהיו לדורות ההם שקודם המבול. יש סיפורים משונים. סיפור שאמא הייתה שולחת את התינוק שנולד להביא סכין כדי לחתוך את חבל הטבור. אז התינוק שנולד צריך היה להיות שליח ללכת להביא משהו. זאת אומרת, כל אדם שנולד, אז מתחילתו הוא כבר היה אדם שלם. היה בר דעת, היה בר שליחות, אפשר היה לדבר איתו. היה עם מי לדבר. והוא חי, האנשים שלפני המבול חיו קרוב, בסביבות 1,000 שנה. אחרי המבול הכל ירד, וזה הגיע עד מחיים ארוכים, עד בערך בסביבות 1,000 שנה, עד לחיים בסביבות 200 שנה. 200 ועוד קצת. זאת ירידה, ירידה גדולה מאוד. וכל המציאות השתנתה. החיים שהושפעו לפני המבול, זאת אומרת, זה היה משהו מעין החיים שניתנו לאדם הראשון. מיד כשהוא נברא, אז הוא עמד על דעתו, והוא היה שלם בכל כוחו ברגע שהוא נברא. רק נגזרה עליו מיטה. ואותה מיטה שנגזרה עליו היא בסוף, בסוף, בסוף. הוא היה במלוא כוחו. עדיין לא הייתה זקנה, עדיין לא היה חולי. עדיין, כל הדברים האלה לא היו. ובן אדם חי, אדם חי את חייו, חיים שלמים, מלאים, עם כל הכוח, עם כל העוצמה, עם כל השפע. היו יכולים, ילדים קטנים, חזל כתוב, ילדים קטנים היו יכולים לעקור עצים בידיהם. המון כוח, והמון אפשרויות הדברים היו צומחים מיד. הבריאה הייתה לא רחוקה מאוד מגן עדן. ההבדל המכריע הוא שאדם לא חי לעולם, אבל כל משך הזמן שהוא חי, אז הוא חי בלי התבלות, בלי תהליך של זקנה, בלי חולי, בלי חיים שלמים, חיים מלאים, בכל הכוח. צריך להבין, בדברי האריזה כתוב, השפע הגדול של החיים שהיו לפני המבול, השפע הזה זה בפסוק כתוב, החוכמה תחיה בעליה. וכמו שידוע, חכם בגימטרי החיים, החוכמה תחיה בעליה. החוכמה היא עצם החיים. ימותו ולא בחוכמה, כמו שכתוב בפסוק. ההשפעה הייתה השפעה עצומה, עצומה, של המון המון חוכמה. הכל היה גלוי, הכל היה ברור, הכל היה מלא טעם. הבחירה הייתה, בני האדם חיו, הגופים עצמם, הם היו כל כך מציאויות חיות. היום כל אחד יודע שהגוף הוא דבר עלוב מאוד, דבר עלוב מאוד, דבר מסכן מאוד, דבר שהוא עלול לכל חולי, לכל פגע, לכל... הגוף הוא יצור עלוב ביותר. פרדת היום לא יחליף את מה שנקרא חיים באמת להחליף את זה, ולראות כאילו את הגוף, שזה עצם החיים, זה כל אחד יודע. זה דבר עלוב ביותר. כל דבר קטן פוגע בו. יכול לחסל אותו. על כל פנים, הגוף זה לא, זאת לא מציאות. זאת לא מציאות של חיים. אז לכן אנחנו, לפי הדרגות שלנו, לפי רמת השכל שלנו, אז הגוף שלנו גם מספיק כדי להעמיד אותנו בפני בחירה, וברוב המקרים בוחרים לצידו של הגוף. זאת אומרת, בני אדם מספיק טיפשים להשקיע את כל הכוח במניה עלובה מאוד, עלובה עד כדי דבר עלוב מאוד, דבר שהוא. דבר חלש, דבר עלוב, ודבר שעתיד להתבטל ב... זה לפי הדרגה שלנו. רמת השכל שלנו היא כזאת, זה בעצם די מעליב. שבשבילנו, אז כאן נמצאת הבחירה. אבל האנשים ההם שהם היו באמת השפע, החוכמה הגדולה שהייתה להם. זאת אומרת, התפיסה, האחיזה חזקה מאוד בחיים עצמם. כשמושפע שפע של חוכמה, אז כל דבר ודבר הוא מלא טעם, כל דבר ודבר הוא מלא אור, מלא חיים. כל נקודה הוא נקודה. אדם חכם כשהוא חי בעולם, אז העולם מלא העולם הוא באמת דבר חי. כל מי שיודע לתפוס, כל מי שיש לו תפיסה כלשהי במה שנקרא, מה שאנחנו אומרים בכל יום, ואתה מחיה את כולם, אתה מחיה את כולם, הכל מלא חיים. השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, כל אשר עליה זה כולל עצים, אבנים, בני אדם, בעלי חיים, שמש, צבא השמיים. הכל, 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 ואתה מחיה את כולם, הכל מלא חיים. כל מי שחי בתוך המערכת הזאת שנקראת ואתה מחיה את כולם, אלו הם החיים, החיים המלאים שכביכול בורא העולם נתן לנו לחיות אותם. הבחירה שניתנת לנו זה פשוט להעתיק, להעביר את כל הרגשת החיים למערכת החושים. מערכת החושים שהיא עלובה למדי, קטנה מאוד, מצומצמת מאוד, קצרת ימים מאוד. אבל מערכת החושים, הטעם שנמצא בחך, ההנאות שנמצאות בעיניים, באוזניים, באף, בחוש המישוש, אלה דברים עלובים, דברים קטנים מאוד, דברים מאוד מאוד קצרי מועד. משך הזמן שלהם הוא קצר מאוד. זה נקרא ימותו ולא בחוכמה. אבל הדורות ההם הדורות ההם חיו במערכת אחרת. בדברי הרב כתוב רמז, בפסוק כתוב שגזירת המבול הייתה כי מלאה הארץ חמס, ראשי תיבות חוכמה. אבל מכיוון שהגוף היה בעצם אותו גוף של אדם הראשון, שהוא בעצם לולא הגזירה, אז הוא היה צריך לחיות לעולם. רק נגזרה עליו גזירת מיטה, אבל הוא לא חש את הגזירה הזאת. הוא לא חי אותה. היום אנחנו חיים את הגזירה הזאת יום יום. אנחנו חיים וחשים שהגוף הוא בן מוות. כל דבר פוגע בו, כל דבר מכאיב לו, כל דבר. הגוף פגיע, פגיע בצורה נוראה. אז אנחנו חיים, חשים חזק מאוד את העובדה שאנחנו בני מוות. אבל הם לא חשו את זה, הם לא חיו את זה. הם חיו גופים כאלה שהם היו גופים שהם בעצם היו מחוברים לעצם החיים ממש, כמעט, בכל אופן בהרגשה, כל משך הזמן שחיים. וזה משך זמן רב מאוד, רב מאוד. בלי זקנה, בלי מחלות. מהרגע הראשון עד הרגע האחרון. אבל הם נכשלו, בדבר הזה הם נכשלו. הם העתיקו את תפיסת החיים אל החומר, אל הגוף. מה שקרה זאת הייתה, על כל פנים, זאת הייתה הבחירה של הדורות ההם. הדורות ההם היו דורות, זה לגמרי לגמרי, אין לנו שום ציור בכלל בצורת החיים הזאת. אבל להעתיק, לקחת את העוצמה של מה שנקרא, בורא העולם העניק לנו חיים, חיים. לקחת את כל הדבר הזה ולצמצם את זה, כמו שאנחנו עושים, כן? לצמצם את זה בתוך קופסה קטנה, שיש לה, כן? כמה אפשרויות עלובות למדי, של ביטוי של חיים. אצלם זה היה אחרת. אצלם זה היה מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד משהו. וזאת הייתה בחירה אמיתית, משום שהמערכת הזאת הייתה מערכת מקבילה ממש למה שנקרא חיים בעצם. הגוף, אותו גוף שאנחנו, כן, הגוף שלנו, שהוא עתיד גם הוא עתיד לחיות לעולם. עתיד לקום בתחיית המתים ולחיות לעולם. והוא וכל ה... כן, כל מערכת החיים שסביבו. אז גם זה יהיה חיי נצח. כך היה המצב אז. מה שהגיע, השינוי שהגיע, אותו פסוק שהזכרנו, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. כי מלאה הארץ חמס. ואמרנו, כן, הזכרנו שראשי התיבות של הפסוק של המילים האלה זה חוכמה. אבל החוכמה הזאת הביאה לכי מלאה הארץ חמס. אפילו בעלי חיים היו נזקקים לשינם מינם. כך כתוב. הבריאה השתנתה. הבריאה השתנתה בעצם. היום, בבחירה שלנו היום, אין לנו אפשרות כזאת. אנחנו יכולים להרע מאוד, אנחנו יכולים, כן, להידרדר מאוד, לרדת מאוד, להיות רעים מאוד. העולם יכול, אבל העולם אין בידו לשנות דברים. הוא לא יכול ליצור מערכות חדשות. מערכות אחרות של חיים הוא לא יכול ליצור. אין כזאת אפשרות. מערכות חיים אחרות. לא כאן נמצאת הבחירה. אבל לפני המבול, כביכול בורא העולם נתן לעולם את החיים עצמם. ובני האדם בבחירה שלהם, כמו שאנחנו בבחירה שלנו, יכולים לקלקל, יכולים לעוות, יכולים. אבל אנחנו לא יכולים לשנות. אנחנו לא יכולים ליצור מערכות חיים אחרות. לעוות את עצם החיים, אנחנו לא יכולים. לפגוע בדבר הזה, אנחנו לא יכולים. אבל אותם בני אדם, שלהם החיים עצמם ניתנו. זה מה שנקרא חוכמה תחיה. החוכמה תחיה בעליה. את כל הכביכול. אתה מחיה את כולם. וכל זה כביכול. בורא העולם נתן לבני אדם. ומילא כוח הבחירה היה על העמדה, על כל, על החיים עצמם. הבחירה התפשטה על עצם כוח החיים. ובני האדם העבירו, העתיקו את החיות עצמה לפי רצונם. כך שמערכת החיים עצמה בעולם התאבטה, כך שזה הסוד של ה... כי ניחמתי, כי עשיתי. כביכול בורא העולם, לא את החיים האלה הוא ברא. אם בעלי החיים נזקקים לשאינם מינם, פירוש הדבר, עיוות, שינוי, בעצם השפעת החיים. זה נקרא שבני אדם בבחירה שלהם קלקלו את הדבר הנפלא והנורא ביותר שניתן להם. שוב, אנחנו אמרנו, בורא העולם ברא את האדם ונתן לו חיי עולם. חיי עולם זה הכוונה, הוא קיבל את החיים עצמם. כשנגזרה עליו מיטה, אז הגזר דין הזה היה רק, אך ורק, הוא פגע רק בדבר אחד. שגופו של האדם, שגם הוא היה מחובר לאותם חיי עולם, מלכתחילה, אז החיים האלה ייפסקו. אבל הגזרה הזאת הייתה שהם ייפסקו, אבל עד שהם נפסקים, אז הם היו מחוברים עד ההפסקה, הם היו מחוברים לחיי עולם. הגוף בעצמו. כתוב שכביכול בורא העולם הניח עליו כפו אדם מסוף העולם ועד סופו. כך הוא נברא, גדול מסוף העולם ועד סופו. כיוון ששרח, כיוון שחטא, הניח עליו הקדוש ברוך הוא את כפו ומיעתו. הוא נתמעט. נתמעט זה הכוונה, כמו שהוא נתמעט בזמן, ככה הוא נתמעט בהתפשטות בחלל. הוא נתקטן. אבל מה שנתקטן נשאר אותו דבר, כמו מה שהיה מקודם. זה רק לא המשיך. אבל עד ההמשך, כל זמן שהוא היה, אז הוא היה בעצם דבר שהוא מחובר לחיים עצמם. מאז המבול ואילך, אז ירדה לעולם, נכנסה לתוך המערכת, התפיסה הברורה שהגוף הוא דבר מותנה. הגוף יחיה רק אם. אם לא, אז הוא לא יהיה. החיים נלקחו מהעולם וניתנו בחזרה רק על תנאי. מאז ואילך, היינו, מאז המבול ואילך, השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. מאז המבול ואילך, אז הבריאה קיימת רק עד כמה שהיא מקבלת עליה את המלכות. היא לא יכולה לשנות את סדרי העולם. יש מלך כביכול לעולם. השם למבול ישב וישב השם מלך לעולם. אבל מלכתחילה בורא העולם נתן את הדבר הזה בידו של אדם. זאת הייתה הבחירה וזאת הייתה החרטה. שבן אדם עיוות את עצם הבריאה. אז הבריאה הייתה חייבת להימחות. אין בריאה כזאת, לא יכולה להמשיך. כמובן, היא לא יכולה להמשיך להתקיים. הסימן של הקשת. כמו שאמרנו, מאז ואילך, אז הגדרים של הבריאה הם ברורים. הבריאה לא יכולה לצאת מהגדרים שלה. המסגרת של הבריאה היא, יש בחירה ובן אדם יכול לעשות רע עד מקום שידו מגעת. אבל זה עד גבול. לשנות את עצם המציאות אי אפשר יותר. לשנות, לעוות, ליצור מציאות אחרת של חיים מהמכוון שהיה לבורא העולם בזמן הבריאה, זה לא ייתכן, אי אפשר. הסימן של הקשת, זה מתבאר מדברי רבותינו, אנחנו יכולים גם לראות את זה. את קשתי נתתי בענן. הסימן של הקשת שהוא, כמו שידוע, חצי עיגול. חצי עיגול שהולך מאופק לאופק, זהו הקשת. נמשך, נמתח. מקצה אחד, זאת אומרת, מקצה תחתון אחד של האופק, עד קצה תחתון שני של האופק. זאת הקשת האמיתית. שיש דעות שרק על קשת כזאת, רוב הדעות, שרק על קשת כזאת אפשר לברך. זהו הסימן האמיתי של הקשת. מה שהקשת רומזת, מה שהיא מלמדת. וכאן, כביכול בורא העולם רומז לנו. זה כבר כתוב ברמב"ן, שזה נקרא קשת, אבל הקשת הזאת היא נראית בצורה הפוכה. זאת קשת שהיא שייכת למעלה. אדם שיורה בקשת, אז הקשת היא מתעגלת בכיוון שלו, לא בכיוון הפוך. כביכול הקשת שהיא למעלה היא מתעגלת בכיוון שלנו. זה כיוון הפוך. הרמב"ן אומר שזה סימן של שלום. ככה דרך הלוחמים, זה כתוב ברמב"ן, דרך הלוחמים, כשהם רוצים לומר, להראות, שהם לא מתכוונים למלחמה, אז הם הופכים את הקשת, ומכוונים אותה, כן, בכיוון הפוך. מה שמתבאר בדברי רבותינו, זה שכביכול הקשת היא חצי עיגול, זאת הצורה של קשת, אבל הקשת הזאת היא מתפשטת על פני כל האופק מקצה לקצה, והיא אומרת לנו שההמשך של אותו חצי עיגול שמלמעלה זה הארץ שלנו, האופק שלנו, האופק בדרך הטבע. הקשת הזאת היא קשת שהיא כל עצמה היא דבר טבעי. זה הרמב״ם בעצמו אומר. הקשת היא דבר טבעי. ואותה קשת נבחרה כביכול על דיבורי העולם להיות לסימן. שלא יבוא יותר מבול. טבע הדברים הוא כזה. הקשת נראית מאופק לאופק. זאת אומרת, מקצה אחד לקצה השני של האופק. וסדר הדברים, כשהעין מסתכלת על האופק, אז היא רואה את בחינת העיגול של הכדור שלנו. העיגול של הכדור שלנו נראה כשמסתכלים לאופק. כשאנחנו חיים באדמת מישור, אז אנחנו לא רואים, אנחנו לא חיים את העובדה שאנחנו בעצם עיגול גדול, כדור. אבל כשמסתכלים על האופק ורואים שזה מתעגל והולך, דהיינו, נעלם, כן. הדברים נעלמים, האופק יורד. אז בראייה, כשמסתכלים על האופק, רואים את העובדה שגם אנחנו מתעגלים והולכים. הקשת רומזת שהעיגול שלנו משלים את העיגול מלמעלה. זאת אומרת, אנחנו החצי השני של אותו עיגול שמתגלה מלמעלה, ואנחנו משלימים את הדבר הזה למעגל שלם. כלומר, בורא העולם מראה לנו שהבריאה היא כך שהרצון העליון, שם מתגלה הקשת, הקשת נקראת כבוד שמיים. מי שמסתכל בקשת, כתוב בגמרא, נפסק גם להלכה. מי שמתבונן הרבה, מסתכל הרבה בקשת, אז זה נקרא שהוא מסתכל בכבוד השכינה, והוא פוגע והוא... כתוב בגמרא דברים נוראים, ראוי לו שלא בא לעולם. כל מי שמסתכל בקשת, זה נקרא שהוא מסתכל בגילוי מלמעלה. גילוי מלמעלה, אנחנו צריכים להכיר את המגבלות שלנו, להכיר את עצמנו, להבין. אנחנו לא ראויים להסתכל בפנים של דבר שמתגלה מלמעלה. אבל מכיוון שהדבר הזה הוא גילוי מלמעלה, אז הגילוי הזה אומר לנו, כביכול בורא העולם, מראה שמלמעלה אנחנו משלימים לדבר שלם, את החצי עיגול שמתגלה מלמעלה. אותו חצי עיגול שמתגלה מלמעלה, שהוא כבוד השכינה, כבוד שמיים, נשלם על ידי העיגול שלנו, על ידי הארץ. הארץ משלימה את הכל לעיגול אחד שלנו. באופן זהו הרמז שלא יבוא יותר מבול, משום שהמבול בא רק משום שהארץ הסיטה את עצמה, הזיזה את עצמה מהכוונה העליונה. הארץ שינתה את הכוונה העליונה, הארץ הגיעה למצב שהכוונה העליונה לא נמצאת פה. כשהארץ סתתה מהמכוון העליון, על זה נאמר כי ניחמתי כי עשיתי. הגילוי של הקשת, על זה, זה הקשת אומרת, את זה הקשת מגלה לנו. הקשת מגלה לנו שכביכול בורא העולם מתגלה מלמעלה, מתגלה עלינו מלמעלה, כדבר שהוא קטוע בחציו. חצי דבר. ואותו חצי דבר, אנחנו משלימים אותו. זאת אומרת, זה מגיע עד לעיגול שלנו. הקשת מגיעה עד לעיגול שלנו, ואנחנו משלימים את שני ה... אנחנו משלימים את הקשת לעיגול שלם. זה מה שרומזים לנו מלמעלה. היינו, אנחנו לא יכולים להוציא את עצמנו, להסיט את עצמנו מהכוונה העליונה. יש משהו מיוחד מאוד. עניינה של הקשת הוא לא להיות חצי עיגול בלבד. הקשת זה, כמו שכתוב בתורה בכל מקום, הקשת זה כלי מלחמה. ידוע, רובה קשת. הקשת זה כלי מלחמה, כלי הריגה. התוכן הפנימי של הקשת הוא כך. זאת אומרת, המהות של הבריאה הזאת שנקראת קשת, זה עניינה. לוקחים את אותו שבט שהוא בטבעו צריך להיות עץ ישר, מעקמים אותו ובזה משנים אותו מטבעו, ומותחים את מה שנקרא המיתר, את היתר של הקשת. כוננו חיצם על יתר, היתר של הקשת, המיתר של הקשת, אותו מיתר של הקשת. אז העובדה שהעץ שהתעקם מושך את המיתר בכוח גדול, להיות מתוח מאוד מאוד, להיות מתוח בעוצמה רבה מאוד. כמובן, כן, כל מיתר שהוא עלוב, אז הוא לא יעשה שום דבר, הוא לא יפגע, הוא לא, שום דבר לא יקרה. המיתר נמתח מאוד בכוח הקשת, המיתר נמתח. וכשאותו רובה קשת מותח בכוח רב את המיתר, שצריך להשקיע הרבה כוח כדי למתוח את המיתר. העוצמה שנמצאת בקשת, זאת הנקודה. העוצמה שנמצאת בקשת היא, המיתר רוצה לחזור למצבו הטבעי. אני לקחתי אותו ממצבו הטבעי, שיניתי את מצבו. העוצמה שמונחת פה, הכוח שמונח פה, זה שהדבר רוצה בעוצמה רבה לחזור להיות כמו שהוא, לחזור למצבו הנכון. שיניתי אותו ממצבו הנכון. מתחתי אותו, והוא צריך להיות מתוח כך. וכשאני משנה אותו, יש כאן כוח גדול ששואף להחזיר אותו למצב של, כן, למצב שישאר ישר. אז הוא רוצה לחזור למצבו הנכון, והדבר הזה שואף לחזור למצבו הנכון, וכאן מונחת העוצמה שהיא זאת שזורקת את החץ למרחקים. באופן שאם נרצה להגדיר מהו הכוח שנמצא בקשת, מהו הכוח שנמצא בקשת, זה הקשת יוצרת מצב. שאפשר לקחת דבר שבכוח רב הוא מתוח, מאוד מאוד, ואני מזיז אותו, כן, אני פועל כנגד אותו כוח שמותח אותו. אני מוציא אותו, מותח אותו. אותו כוח שמותח אותו מאוד להיות בקו ישר, אז אני משנה את זה. וכשאני כשאני מסלק את ידיי, אז מיתר חוזר בעוצמה רבה למצב הנכון שלו, למצב שהוא צריך להיות. הדבר הזה הוא זה שנותן כוח בחץ, וככל ככל ששיניתי את מצבו יותר, כך יש פה יותר כוח, כן, יותר כוח שהדבר הזה יחזור אל עצמו. בעוצמה רבה כזאת, אז החץ יישלח למרחקים יותר גדולים. עד שיכול להיות, כן. כמו שרש"י אומר בלשון אחד, יציבה וערה וגיורה בשמי ישמעיה. כן. עומד על הארץ ויורך חיצים בשמיים. אני רוצה להקריא פה קטע מהזוהר. יש כאן מאמר בספר הזוהר. זה בפרשת וירא. מתחיל בדף קוף תזיין עמוד ב' וממשיך בקוף יוזיין עמוד א'. כתוב כאן בספר הזוהר כך, הוא מעריך, אי אפשר לקרוא את הכל. הוא מגלה פה סוד. הוא אומר שבשעה שעם ישראל גולה מארצו, כנסת ישראל התגליה מאתרה. כדי אז באותו זמן אתוון דשמע קדישה התפרשו. זאת אומרת, כאילו המציאות עצמה מתפזרת. כשעם ישראל גולה מארצו, יש כאן שינוי בעצם הבריאה. יש כאן משהו שהשתבש בבריאה בעצמה. הדברים הם לא כדרך הטבע. זאת אומרת, יש כאן איזשהו דבר שצריך לחזור אל עצמו. ובגין להתפרשו, היינו האותיות של שם הוויה. אז כתוב כאן, יש כאן איכות דברים. בכל אופן, הנקודה שמתכוונים ללמד אותנו כאן, זה שעם ישראל גולה מארצו, אז יש כאן איזשהו שינוי בבריאה, והדברים חייבים לחזור למקומם. יש כאן משהו שהוא כנגד עצם טבעו של עולם. כתוב כאן ככה, בשית מאה שנים לשתיתה, דהיינו בשנת 600 לאלף השישי, אז כתוב, התפתחון תר אי דחוכמתה לאילה ומבוא אי דחוכמתה לטאטה. ויתתקן אלמה לאהלה בשביעה, כבר נש דמתתקן ביום השתיתה, לאהלה בשבתה. וסימניך, כך הוא אומר, בשנת 600 שנה לחיי נוח, נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. כתוב כאן בזוהר, זה זוהר שמצוטט הרבה. אלה דברי חז"ל שהם הרבה מצוטטים, זה מובא הרבה בספרים. כתוב, יש, צריך מה שאני התכוונתי רק להראות את התהליך. במבול נמצא רמז שיש זמן מסוים, 600 שנקרא, וב-600 שנה לחיי נוח. אז כתוב, נבקעו מעיינות תהום רבה וארובות השמיים נפתחו. אז חז"ל מגלים פה בספר הזוהר שהדבר הזה רומז שבאלף השישי, בשנת תפריש, דהיינו בשנת 600 לאלף השישי, אז ייפתחו בעולם שערי החוכמה. כך כתוב. ושערי החוכמה שיפתחו, אז ייפתחו החוכמות של הגבהים והחוכמות של המעמקים. החוכמות של הגבהים זה מה שנקרא ארובות השמיים נפתחו. והחוכמות של המעמקים זה ייפתחו מעיינות תהום רבה. אז ייפתחו מעיינות תהום רבה וארובות השמיים נפתחו. שני הדברים האלה ייפתחו בשנת 600 שנה לחיינו. זהו הרמז, וזה מתכוון 600 שנה לזמן שצריך להיקרא חיי נוח. זאת אומרת, זה זמן שהאלף הזה, האלף השישי, זהו האלף שבו העולם צריך להגיע למנוחתו. בשנת 600 אז יתפתחו השערים של החוכמות. הדבר הזה ידוע, זה מפורסם בעולם. הדבר הזה כבר נאמר על ידי הרבה הרבה מרבותינו. זאת בדיוק השנה שאז התחילו הסודות של העולם להתגלות לאנשי המדע. אני כעת מתכוון למערכת החיצונית של הדברים. הסודות של הבריאה התחילו להיפתח לפני מה שנקרא מתפריש ואילך. אז התחילו הסודות של הבריאה להתגלות. וככה זה, זאת עובדה, וככה זה, אלה הדברים, הדברים האלה הם נכונים גם, כמו שידוע. הסודות, הפנים של העולם, הפנים של הגבהים והפנים של העומק, התחיל אז להיפתח, וזה נפתח והולך, והדברים הם, הגילויים הם נפלאים. הגילויים הם נפלאים, הם פנטסטיים, ואלה דברים שלא שערו מבותינו. אבל כתוב כאן שהמקור לדבר הזה נמצא במבול. ובהמשך כתוב, וכדין, וכשיבוא הדבר הזה, זאת אומרת שהדבר הזה יתגלה מאוד, אז יתחזי קשתה בעננה בגווני נהירים. אז תראה הקשת בענן בגוונים מאירים מאוד. מה שמלמדים אותנו כאן זה כך, עוד פעם, שורש הדבר הוא במבול ובקשת, והדברים האלה מתגלים במערכת שלנו, בזמנים שלנו. הקשת באה ללמד שהעולם חייב לחזור אל עצמו. העולם חייב לחזור אל עצמו. חייב לחזור למצב הטבעי האמיתי שלו. ועניינה של הקשת הוא, כל עצמה של הקשת, זה הגילוי של העוצמה של דבר כשהוא חוזר להיות הוא עצמו. כשהדבר חוזר להיות הוא עצמו, אז הכוח הזה הוא כוח שהוא מתפשט על פני שטח עצום. כשהדבר חוזר באמת אל עצמו, אז הכוח הזה הוא כוח שנותן שליטה על כל המערכת שמסביב. זה מה שמתגלה בקשת. השם למבול ישב, הישב השם מלך לעולם. כתוב בגמרא בסוף מסכת זבחים, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. הגמרא אומרת שבזמן מתן תורה, אז כתוב שכל מלכי מזרח ומערב, אחזתם רעדה בהיכליהם. הם הרגישו שהמלכות שלהם מתמוטטת. ההרגשה שלהם הייתה שהמלכות לא יציבה. זה הרעדה שאחזה אותם בהיכליהם. אז כתוב בגמרא, נתקפצו כולם אצל בלעם, ושאלו אותו מה קורה. מבול, שם המבול בא לעולם. אמר להם בלעם, לא. כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא מבול לעולם. מבול לא יגיע לעולם. מה בכל זאת קורה? בכל זאת אנחנו מרגישים שהעולם מתמוטט. אז הוא אמר להם, השם עוז לעמו ייתן. השם נותן תורה לעם ישראל. והדבר הזה הוא זעזוע כמו המבול. השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם, השם עוז לעמו ייתן. כתוב כאן שהתורה שניתנה לעולם היא המבול שבא אחרי המבול. כמו שהמבול הראשון החזיר את העולם לתוהו ובוהו, התורה שניתנה לעולם החזירה את העולם אל עצמו, החזירה את העולם למצב האמיתי שלו. כל מי שלא מתחבר לזה, אז ההרגשה שלו היא כאילו בא מבול לעולם. השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. כאן כתוב, התורה שניתנה לעולם, היא ניתנה בעקבות המבול. כביכול השם למבול ישב, ומתוך כך השם עוז לעמו ייתן. העולם שאחרי המבול, זה עולם שהוא התעמד כך, שהוא מכוון כלפי מעלה. לעולם כזה ניתנה התורה, והתורה מחזירה את העולם למקום הנכון שלו, למצב הטבעי שלו. הוא מכוון כלפי מעלה. כמובן, הבחירה ניתנה בתוך העולם. אפשר לסתות, אפשר ללכת ימין ושמאל, אפשר לעשות רע, אבל זה רק בתוך אותה מסגרת. אבל העולם בעצם הוא מכוון לרצון של מעלה. עכשיו כתוב כאן שיש משהו שמוציא את העולם מהמציאות האמיתית שלו. מה שמוציא את העולם ממציאותו האמיתית זאת הגלות של כלל ישראל. כלל ישראל לא נמצא במקומו. זה נקרא שהמיתר של העולם לא נמצא במקומו. זה נקרא שהוא נמתח, הוא יצא החוצה. וכלל ישראל חייב לחזור בחזרה למקומו הנכון, זה מה שיחזיר את כל העולם כולו למצב הנכון האמיתי. כתוב כאן שהחזרה הזאת, הפועל היוצא מהחזרה הזאת, זה שהעולם כולו, העולם כולו נפתח. זאת אומרת, השליטה על העולם כולו באה מכוח אותו, אותה עוצמה שמונחת. להבין, העוצמה שמונחת בדבר כזה שהוא חוזר, הוציאו אותו ממקומו האמיתי, שינו את מצבו הנכון. אז העוצמה שהדבר חוזר למציאות הטבעית האמיתית שלו, העוצמה הזאת היא עוצמה שהיא נותנת לנו שליטה על כל המערכת כולה, על כל מה שמסביב, על כל מה שלמעלה וכל מה שלמטה. חזל מדמים את הגאולה לעלות השחר. עלות השחר זה למעשה זהו הזמן של החושך הגדול ביותר. אז כתוב בחז"ל בכמה, בירושלמי לתחילת ברכות ובעוד כמה מקומות בדברי חז"ל, כתוב הכוכבים קווים בעלות השחר. הכל נעשה חשוך לגמרי. אותה קרן אור, זאת קרן אור שהיא לא מאירה לנו בכלל. מה שהיא גורמת לנו, היא גורמת לנו לחושך חזק יותר, עבה יותר. חושך חשוך באמת, חשוך לגמרי. אבל הקרן אור הזאת היא קרן אור של היום. משהו מהיום מתגלה. אבל זה לא מתגלה ולא מאיר לנו אור של יום. אנחנו לא זוכים לאור של יום מהקרן הזאת. הקרן הזאת רק נותנת לנו רמז שזה קרן אחת מאור של יום שעוד מעט יגיע. כל בר דעת מבין שכל מה שמתגלה בעולם זה מקביל לזה. זאת קרן אור אחת. היא רמז למה שעתיד להתגלות. זאת קרן אור אחת. היום שעתיד לבוא עדיין אין לנו אותו. יש לנו אבל קרן אור אחת מאותו יום שעתיד לבוא. כל מה שנתגלה בעולם מכל הסודות של הבריאה, הכל, כל מה שנתגלה, כל מה שהצליחו, כן, אנשי העולם, לגלות את כל הסודות שהם הצליחו לגלות, כל מה שיש למעלה וכל מה שיש למטה, כל הסודות האלה זאת קרן אור אחת מאור היום שעתיד להגיע. ואותו אור יום שהוא עתיד להגיע, כשיבוא היום, אז כל הדברים האלה יתגלו לאמיתם. המציאות תתגלה כמו שהיא באמת. בינתיים מה שמתגלה, בינתיים מתגלה קרן אור אחת. אבל הקרן אור אחת הזאת שמתחילה להתגלות, היא אומרת שיש כאן כוח שרוצה לחזור לי, שואף לחזור למקומו בכל הכוח. שואף לחזור למקומו הטבעי, למקומו האמיתי. והעוצמה הזאת היא עוצמה שהיא נותנת לכל מי שיש לו קשר אליה, לכל מי כל מי שמחזיק בה. כל מי שהעוצמה הזאת נוגעת אליו, היא פוגעת גם בו. העוצמה הזאת נותנת שליטה על כל מה שלמעלה וכל מה שלמטה. היא נותנת שליטה על מרחב עצום. אבל השליטה הזאת היא רק, זהו הרמז של הקשת. הרמז של הקשת שהיא אותה קשת שאומרת שלא יבוא מבול לעולם. הקשת שאומרת שבעצם, כן, המצב הטבעי האמיתי של העולם, זהו המצב שהעולם משלים כביכול את מה שמתגלה מכבוד השכינה בקשת. אותו כבוד השכינה שמתגלה בקשת נשלם על ידי מציאות העולם. מה שכתוב כאן זה שבזמן הגאולה, הגאולה האמיתית, כשהיא תבוא במהרה בימינו. אז אותה גאולה אמיתית שעתידה לבוא במהרה בימינו. מה שיקרה אז זה שהקשת תתגלה בגוונים נהירים. מה שקורה לפני זה, זה שהעוצמה של הקשת מתגלה. העוצמה של הקשת היא החזרה של העולם למצב הנכון שלו. כשהעולם חוזר למצב הנכון שלו, אז בזה גופה, כן, כל מי שיש לו קשת, כל מי שיש לו קשת חזקה, טובה, אמיתית, אז השליטה שלו, ככל שהקשת חזקה יותר, וככל שהכוח שמונח בקשת לחזור למצב האמיתי שלה, ככל שהכוח חזק יותר, אז השליטה של מי שמחזיק בקשת הזאת, היא שליטה על מרחב יותר גדול. מה שאנחנו צריכים לזכור, זה מה שנשאר לנו מדור המבול. הקשת נשארה לנו מדור המבול. והקשת מלמדת אותנו למה לא יבוא יותר מבול לעולם, משום שהעולם לא יסתה עקרונית, הוא לא יסתה מהכוונה העליונה, הוא חייב להישאר בתוך הכוונה העליונה. העולם כמו שהוא היום, הוא זז שף מדוכתי, הוא זז ממקומו. זה עניינה של הגלות. העולם לא במצב הנכון. הוא לא במצב הטבעי. והכוח הכביר, כן, הכוח הכביר שמחזיר את כל הדברים למקום האמיתי והטבעי שלהם, זה למעשה הכוח שמפעיל היום את העולם. השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. אם חלילה כלל ישראל לא היו מקבלים את התורה, אז המבול היה חוזר. כמו שכתוב בגמרא. אם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זה בדיוק מה שקרה במבול. קבלת התורה היא זאת שמחזיקה את העולם. קבלת התורה היא בעצם ההחזרה של העולם למצב שהתורה נתקבלה פה, אותה תורה שהקדוש ברוך הוא הסתכל בה וברא את העולם, והתורה נמצאת איתנו. פירוש הדבר שאנחנו בהכרח משלימים את הכוונה העליונה. אנחנו החצי השני של הקשת. אנחנו החצי השני של העיגול של הקשת. כך, זה שהעולם נשמר ממבול, זה משום שיש תורה בעולם. זה שבעולם לא יבוא מבול לעולם, יותר לא יבוא מבול לעולם, מפני שיש תורה בעולם. את זה, את הדבר הזה מגלה הקשת. ולכן כשהבריאה תחזור אל עצמה, אז זה יהיה הגילוי של הקשת בגוונים הנהירים. זה מה שרצינו לבאר. הלוואי. אבל אם אנחנו היינו מבינים, היינו רואים, אם היינו חיים קצת, אז היינו תופסים שכל העוצמה, כל הכוח הכביר שמתגלה בעולם, כל הכוח הכביר שמתגלה בעולם, מתגלים עוד כוחות ועוד כוחות ועוד כוחות. כל הדברים האלה, כל הדברים הנוראים האלה שמתגלים לעולם, הם כולם צורות גילוי של אותו כוח, אותו כוח שהוא הכוח האמיתי, הכוח הגדול, הכוח שעל ידו הדברים חוזרים להיות מה שהם היו צריכים להיות, מה שהם באמת הם עצמם. השם יעזור לנו שכל זה יתגלה במהרה בימינו וברחמים.